קטוזיס, תזונה קטוגנית בעין מדעית עם תומר אביעד ואורי גורן.
היי תומר.
היי, מעיינים.
היום אנחנו נדבר על שמני זרעים. חייב להגיד שאני דווקא חובב גדול של שמני זרעים, של תחינה, זה בתזונה קטוגנית ובצומות שלי אני די חי על זה. בוא נתחיל בשאלה, מה הכוונה? מה זה שמני זרעים ומה זה לא?
אוקיי, אז אנחנו מזהים אותם בעיקר בזה שהם באים בצורה שהיא נוזלית, דרך כל הבקבוקים שאנחנו מכירים, שזה שמן חמניות, סויה, תירס, קנולה, בוטנים, בעצם כל מה שהפיקו אותו מתוך איזשהו זרע. יש גם את השמן זית ואת השמן קוקוס והתחינה, אבל נגע בהם בסוף.
אוקיי, אז רק כדי להגדיר, בעצם שמן זית וקוקוס הם כרגע יוצאים מהכלל והם לא נכנסים להגדרה, אנחנו נדבר קצת על ההבדלים בהמשך. אני חושב שהיום כאילו אנחנו בעיקר מתעסקים עם שמני זרעים, נכון? אי אפשר היום לתגן חביתה בלי איזה שמן חמניות או שמן קנולה, וזה מרגיש כאילו זה תמיד היה ככה. אז אתה בעצם פה בא לחדש לנו ולהגיד שזה לא המצב, נכון?
כן, אז אנחנו נעשה דרק ההיסטורי. איך הגענו למצב הזה שיש לנו שמן קנולה בסופר, אז צריכים להבין שבעצם כל הסיפור הזה של השמני זרעים באוכל שלנו התחיל לפני 150 שנה, וזה השינוי התזונתי הכי גדול שעשינו ביפר בהיסטוריה הקרובה שלנו. מזה שאכלנו ל-0% מהם, אנחנו היום אוכלים לקרוב מ-20% מהקלוריות שלנו מהם, שזה שינוי אדיר. בעבר בעצם, כל פעם שרצו לעשות איזשהו תיגון, להוסיף איזשהו שמן לאוכל, הוסיפו שומן מהחי. בגלל שאנחנו יהודים ואנחנו לא אוכלים חזירים, אז אנחנו רגילים לזה, אבל בשאר העולם בעיקר שומן חזיר, זה לארד, קוראים זה לארד, וזה בעצם זה מקור השומן העיקרי ביחד עם חמאה, ובעצם שמני זרעים התחילו בהתחלה בתור איזשהו תוצר לוואי של תעשיית הכותנה, והם חשבו מה לעשות עם זה, בעצם זה איזשהו שיקול, איזשהו כלכלי, התחילו בהתחלה הם לשמן עם זה מכונות, זה היה בעצם חומר שימון, אחרי זה הם התחילו להביא את זה לבעלי חיים, ולראות אם הם אוכלים את זה והם חיים. ברגע שהם ראו שבעלי החיים אוכלים את זה והם שורדים, התחילו לחשוב שאולי כבר אפשר למכור איזה בני אדם.
רגע, אז באיזה שלב בעצם שמני זרעים, שלפי מה שאני זוכר, כשמוציאים שמני זרעים, למעט כל מיני זרעים מסוימים, בדרך כלל גם יש להם ריח לא טוב, לכן נתנו את זה כזה בעלי חיים. איך הצליחו להכניס את זה בעצם לסטנדרט, שהיום זה בכל מטבח?
כן, אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שההפקה של שמני זרעים זה לא פשוטה. אם אתם לוקחים איזשהו זרע של איזשהו בוטן לחמניה, אז לא פשוט להפיק ממנו, זה עובר הרבה תהליכים כימיים, כאשר חלק מהם זה הסרה של טעמים וריחות שהם מאוד לא נעימים, זאת אומרת, בתחילת הדרך היה לזה ריח מאוד רע, עד שהם הסירו את זה, והציבור, כמו שאמרתי, אז הוא העדיף את החמאה ואת הלארד. והשינוי בעצם התחיל בזמן מלחמת העולם השנייה, כשהיה בעצם איזשהו צנע, חמאה זה מאוד יקר, והיה צריך להכיל את כל האנשים. השמני זרעים זה מאוד זולים, והתחיל איזשהו מסע פרסום מאוד אגרסיבי לשיווק בארצות הברית. חלקו לאנשים ספרי מתכונים, עשו הרבה מאוד פעולות. החברה אז, מה זה קריסקו, שזה קיים עד היום. וזה התחיל להיכנס לתוך המטבחים, אבל זה עדיין לא היה מה שהכניס את זה באמת למיינסטרים, ומה שהתחיל להכניס את זה באמת למיינסטרים, זה שבשנת 1955, איידנאוור, שהיה הנשיא של ארצות הברית, קיבל התקף לב, וזה בעצם חלק מעלייה מאוד תלולה בהתקפי לב אחרי מלחמת העולם השנייה, וזה עשה בעצם איזה שוק ציבורי לארצות הברית, והם החליטו שצריך לעשות משהו עם זה. ואיך פותרים את המגפה הזאת של התקפי הלב.
האמת שלי זכור בהקשר הזה מחקר של אנזל קיז, דווקא שאם אני זוכר נכון, הוא הראה דווקא ששמני זרעים הם טובים לבריאות הלב.
נכון, אז זה בעצם החלק הנוסף של הפאזל שלנו, כדי להבין איך אנחנו רואים את כל השמנים האלה היום בסופרים. אז זה אנזל קיז, זה המדען שנבחר לקחת את המשימה של לפתור את התקפי הלב בארצות הברית, הייתה לו איזושהי תיאוריה ששומן רווי מעלה את ה-LDL בדם, וזה בהתאם גורם להתקפי לב. זה בגלל שהם עשו את כל הנתיחות אחרי ההתקפי לב, אז הם ראו שהעורקים מלאים בקולסטרול, מכאן די מניחו. איזן קיז אחרי מספר שנים פרסם את מחקר 7 המדינות, מאוד מפורסם שלו, ששם הוא כביכול הראה קשר בין הכמות של שומן רווי שאוכלים באיזושהי מדינה, לכמות התקפי הלב שלה. הבעיה היא שחוץ מהקורלציה, זה מאוד פשוטה הזאת, אין לנו בעצם שום מחקר שהוא תומך בהיפותזה הזאת, ואפילו יותר מזה, ואנזל קיז עשה מחקר המשך בשנת 1970, שהוא נקרא מחקר מינסוטה, שזה המחקר הכי טוב שיש לנו על שמני זרעים, התקפי לב ותמותה. בעצם היו שם שתי קבוצות תחת איזושהי בקרה שהיא מאוד גבוהה, שבה בבתי חולים, שבה בעצם אנחנו יכולים לדעת בדיוק מה הם אוכלים, כי יש להם רק את החדרי אוכל. שתי קבוצות, חלק אכלו את המרגרינה, את השמן תירס, את כל הדברים האלה, וחלק אכלו את השומן הרווי הרגיל, את הבשר. לאחר איזושהי תקופה, אז הם ראו שמי שאכל יותר שמני זרעים, אכן הקולסטרול שלו ירד. ה-LDL ירד, אבל הוא היה בסיכון יותר גבוה למוות. לא רק זה, ככל שה-LDL שלך יותר ירד, היית בסיכון יותר גבוה למות. אנזל קיז לא אהב את התוצאות האלה, כמובן, זה לא יסתדר עם התיאוריה שלו, והוא קבר את המחקר. זאת אומרת, הוא אף פעם לא פורסם, עד שבשנת 2015 מצאו במרתף של אחד החוקרים, אני חושב שזה אחד הנכדים שלו, מצא את הרודאטה במרתף, זה הוציאו את זה, עשו את האנליזה, וככה אנחנו בעצם יודעים על המחקר הזה ועל תוצאות שלו. יש את מחקר סידני, אבל הוא מחקר שהוא תצפיתי, הוא לא ברמה גבוהה. זה אחת הבעיות שאין לנו בעצם שום מחקר קליני שמראה ששמני זרעים טובים לנו, וזה קשור בעיקר לאורך של המחקר, זאת אומרת, כדי להראות ששמני זרעים אכן עוזרים לנו נגד התקפי לב, זה תקחות איזה מחקר של 20 שנה, אף אחד לא עושה מחקר קליני כזה. והראיות כרגע, זה שלא רק שהם לא עוזרים לתקפי לב, זה רק פוגעים בו, ואז אנחנו יכולים לראות על כל השמני קרנולה, כל השמנים בסופר, כל מיני תוויות של בריא ללב, בריא לזה, לא, לא בריא.
האמת שזה טיפה מזכיר לי את הפרדוקס הצרפתי, שם כאילו אומרים שצרפתים מצד אחד אוכלים הרבה חמאות וגבינה, ואת כל הרוקפור, כל גבינות השמנות שלהם, מצד שני הם בסיכון דווקא יותר נמוך להתקפי לב, נשמע שזה מתיישב.
כן, זה בעצם עוד אחת מהפרדוקסים כביכול מהמחקר של המדינות של אנזל קיז, שבעצם כשאנחנו מסתכלים על המידע והמלא של המחקר שלו, אנחנו רואים שאין קשר בין שומן רווי להתקפי לב. למה שהוא עשה, זה שהוא לקח מדינות שהתאימו לו, צרפת היא הפרדוקס שהוא הכי מפורסם, אבל יש עוד פרדוקס, וזה הפרדוקס הישראלי, שגם על זה יש מחקרים. שאנחנו פה בישראל, אנחנו אוכלים יחסית לא הרבה שומן רווי, ובכל זאת אנחנו רואים שיש פה הרבה התקפי לב, הרבה יותר ממה שהיינו מצפים, אז זה עוד איזשהו פרדוקס.
פרדוקס מצייר. אוקיי, אז אנחנו רואים שיש איזשהו קשר שהוא נראה קורלטיבי, יודעים מה הסיבה, מה המכניזם הפיזיולוגי שגורם להבדלים בין שמני זרעים לשומן מן החי?
אז הסיבה היא בעצם בכימיה שלהם. שמני זרעים הם עשירים בחומצות שומן מסוג אומגה 6. אנחנו צריכים להבין שלא כל החומצות שומן זהות. יש הבדלים באורך שלהם ובכימיה שלהם, וזה משפיע בצורה מאוד ניכרת על השפעה שלהם בגוף. זה חומצות שומן מסוג אומגה 6, אז הן מרגישות להם חמצון, וכשיש להם חמצון, אז זה מתפרק לחומרים שהם רעילים בגוף, והשם שלהם בעצם זה אומגה 6, אז זה מציין את המיקום של הקשר הכפול של הפחמן, מהקצה של השרשרת של הפחמנים, בעצם לחומצות שומן, עד לשרשרות ארוכות של פחמנים, וככל שהמספר יותר נמוך, זה יותר רגיש לחמצון, אומגה 6 זה רגיש, מספיק כדי להתפרק.
רגע, אז לפי ההיגיון הזה, אומגה 3 זה כאילו מספר נמוך, אז כאילו צריך מאוד רגיש לחמצון, אז זה לא בריא, אני קראתי מחקרים כמה אומגה 3 זה הכרחי בכל בית, וכמה זה טוב לנו.
ואומגה 3 הוא בריא לנו כל עוד הוא לא מחומצן. הבעיה שזה מאוד קשה לשמור את זה לא מחומצן. רוב האומגה 3 שאתם קונים בכל מיני סופרים וכאלה, הם כבר עברו איזשהו חמצון. זה מאוד רגיש לחום ולשמש ולקרינה, וזה מתפרק. זה מה שמעניין שבדגים יש הרבה אומגה 3, ודג שהוא מרכיב, וזה מסריח לנו, זה בעצם זה פירוק של אומגה 3, אנחנו מריחים את זה. וזה מראה לנו שמבחינה אבולוציונית, פיתחנו איזשהו מנגנון שאומר לנו, יש פה בעיה, את זה אל תאכל. באומגה 6, בגלל שאף פעם אנחנו לא תיגענו, ובעצם אין שום מקום בטבע שיש אומגה 6 בצורה נזלית כזאת, כמו שאנחנו צורכים את זה כיום, כשאנחנו מתגנים, עושים דברים, אז אנחנו לא פיתחנו איזשהו מנגנון אבולוציוני לזה, ולא רק שאנחנו לא נמנעים מזה, זה מריח לנו טוב, זה לחלק מהאנשים, כשהם עוברים ליד איזשהו צ'יפסר כזה, וזה עושה להם טוב.
אוקיי, אני רוצה שנחזור לשאלה שלנו בתחילת הפרק, אז מה ההבדל בעצם בין שמן חמניות, נגיד שזה שמן זרעים, לבין שמן זית, נגיד שזית הוא פרי?
כן, אז בשמן זית, העניין הוא שאין שם הרבה אומגה 6, יש שם משהו כמו 10-15%, שזה נמוך ביחס לשמני זרעים שאנחנו מדברים עליהם, ששם זה יכול להיות 50% פלוס, זה גם 80%, זאת אומרת, שזה לא אותה כימיה, רק אני אגיד שבשם זית יש שם אומגה 9, שזה לא רגיש לחמצון כמו זה אומגה 6 ו-3, אבל זה כן רגיש לחמצון, זאת אומרת, עדיף לא לתגן בשם זית, אם אפשר, זאת אומרת, זה לא פותר אותו מחמצון, אם עושים איזשהו תיגון, עדיף בשומן מהחי, שהוא גבוה, זה בשומן רווי, וזה נוגע גם לשמן קוקוס, שהוא לא נכנס תחת ההגדרה שלנו של שמני זרעים, כי הוא באזור ה-80-90% של שומן רווי. אז למעשה השמן שהכי בטוח לתגן בו זה שמן קוקוס, אם לא אכפת לכם מהטעם לבד.
מעניין, אז בעצם בתיגון של שמני זרעים, מה קורה? הסבב הזה מתחמצן מעולה, למה זה רע לנו שזה מתחמצן?
כשהשמני זרעים, כשהם מתפרקים, אז הם מתפרקים ל... וכל מיני קבוצות של רעלנים, חלק מהם מאוד ידועים, כמו H&E ו-MDA, חלק מהם זה אותם רעלנים שיש את האזהרות עליהם בסיגריות, בכמויות גבוהות שלהם, אז זה בעצם, זה מדליק את מערכת החיסון של הגוף, זה עושה, זה הרבה דלקות, פוגע בתאים, זה משפיע על המוח שלנו בשיבוש של תחושות של סבא ורעב, כולנו יודעים ברגע שהתחלת לאכול איזה צ'יפס אחד, כנראה שזה לא ייגמר באחד, יש איזשהו מנגנון של תגמול מאוד מאוד חזק, וזה גורם לנו לאכול הרבה יותר, זה פוגע לנו בתאי השומן שלנו, שזה מצטבר שם, והכי נורא שזה הורס את המיטוכונדריות שלנו. בעצם את המיטוכונדריות שלנו, הן מאוד רגישות לחמצון, את הממברנות שלהן, אז הן בנויות מחומצת שומן, וכשהרכב כימי של הממברנות האלה ועוד כל מיני דברים בתוך המיטוכונדריה, אז הוא עשיר מדי באומגה 6, אז זה נהרס וזה הורג אותנו. יש מספר מחקרים שנעשו על עכברים שמאכילים אותם הרבה אומגה 6, שאפשר לראות שהלב שלהם פשוט קורס, בגלל שהמיטוכונדריות שלהם פשוט גמורות. ובתמונות של המיקרוסקופ רואים איך כל הממברנה שלהם הרוסה, והלב שלהם פשוט מת. חלק מהעניין של התאי שומן שלנו, זה שבטבע אומגה 6, זה חלק מהם, אז הם חומצות שומן חיוניות. זאת אומרת, יש לנו מספר, זה חומצות שומן שהגוף לא יודע לייצר, ואנחנו חייבים להשיג אותם מהאוכל, מסוג אומגה 6, והגוף, הוא מזהה את זה, והוא אוהב לאגור אומגה 6, וזה מצטבר לנו בצורה חסרת פרופורציה בתוך התאי שומן, והגוף לא אוהב לשרוף את זה, כי זה שומן שהוא יקר כביכול, וזה הורס לנו את כל התאי שומן. אז זה הפיזיולוגיה פחות או יותר. יש עוד כל מיני מחקרים, כל מיני הסברים. למשל, בסין היה איזשהו מחקר שהגורם זה הכי חזק לסרטן ריאות אצל נשים, אז זה טיגון, בגלל שהן עומדות מעל הסירים כל הזמן. והטיגון עולה, וזה כל הזמן על הנשמות הזה, אז זה גורם לסרטן רירות. ויש שם חומרים שזה בדיוק, זה אותם רעננים שאומרים לנו שזה רע בסיגריות, וזה בריכוזים יותר גבוהים, וזה הרבה יותר גבוה. אז זה הפיזיולוגיה פחות או יותר, כן? וזה הסיבה.
האמת שאותי זה מבאס ברמה האישית, כי אני מאוד אוהב טחינה, וגם בתקופות שהייתי עושה תזונה קטוגנית אדוקה, אז הייתי חי הרבה מאוד על שמני זרעים, כן, בפרט טחינה. אבל מסתבר שזה יותר מורכב מאשר רק להישאר בקטוזיס.
כן, תראה, למעשה יש היום הרבה מאוד קולות מחוקרים שאומרים שאחת הבעיות העיקריות שלנו היום בתזונה זה לא רק הסוכר, אלא גם כל השמני זרעים, שיש להם אפילו חשיבות שהיא יותר גדולה מהסוכר. אפשר להבין את כל הקולות האלה, זאת אומרת, כמו שהסברתי בהתחלה, זה באמת השינוי התזונתי הכי גדול שעשינו בהיסטוריה שלנו, בהיסטוריה האחרונה. עברנו מ... זה שאנחנו אוכלים 0% כלום, זה ש-20% מהקלוריות שלנו, זה מגיע מהרעלנים האלה. אנשים הולכים לאכול באיזה דוכן פלאפל, שיש להם שם איזה מכונת עיגון, שהשמן עומד שם כל היום בטמפרטורה גבוהה, והוא מחומצן למוות, והם מכניסים את זה לתוך הגוף שלהם. אנשים אוכלים אוכל שהוא סופר מתוגן. היום כל מזון שהוא ארוז, אז הוא עם שמני זרעים, כי זה מאוד מאוד זול, אבל זה לא רק קטוזיס.
איך אפשר לדעת כאילו כמה שמני זרעים זה בסדר, ואם בכלל יש איזשהו דרך לעשות אנדו, להיפטר מהם?
אז קודם כל, השמני זרעים, יש אותם באופן טבעי גם בבשר, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו צריכים להימנע מהם לגמרי. כמו שאמרתי, יש מספר חומצות שומן חיוניות, שאנחנו חייבים להשיג אותם מהאוכל, אבל אנחנו צריכים להבין משהו. בשנת 1955 עשו איזושהי בדיקה על כמות אומגה 6 בתוך רקמת שומן של אנשים, וזה היה באזור ה-10%. בשנת 2005 עשו את אותה בדיקה והגענו ל-25%. אנחנו צוברים את זה כל הזמן, ובגלל שאנחנו צוברים את זה, הגוף אז הוא לא אוהב להיפטר מזה, אז זה יכול לקחת זמן להיפטר מהם, אבל הדבר הראשון שאפשר לעשות זה להפסיק לאכול את כל שמני זרעים. עכשיו, בגלל שאנחנו באמת, יש אומגה 6 בהמון מאכלים שלנו, אי אפשר להיפטר מזה לגמרי. עשו לכל מיני בדיקות, ולמשל את השבטים, וחצי אחוז מהקלוריות שלהם הגיע לאומגה 6, משהו שאפשר לצפות אם אתה אוכל בעיקר מהחי, ואנחנו היום, בארצות הברית בעיקר, אנחנו באזור ה-20% מהקלוריות שלנו, זה הדבר הזה, ככה שאפשר לראות את ההבדלים. אנחנו לא יודעים בדיוק איפה עובר הגבול שזה טוב ורע, אנחנו מעריכים את זה באזור 3%. הדרך הכי טובה לעשות איזשהו שינוי זה פשוט לא לבשל בהם, ולא להכניס אתם בכלל הביתה. ואם יש לכם איזשהו ספק לגבי השמן הזה, את פשוט לא לאכול אותו.
זה נשמע קצת מבאס, כי בעצם בכל מקום היום, כל מקום שאתה אוכל בחוץ, אתה סביר להניח שהם מבשלים לכל הפחות שמן צמחי כלשהו, וכנראה לכל יותר הוא גם עמד הרבה זמן. יש בכלל דרך להימנע מזה אם אתה אוכל בחוץ?
זה מאוד קשה, כי כל המסעדות היום, בכל איזשהו מזון תעשייתי, יש את השמני זרעים האלה. זה פשוט, זה מאוד מאוד זול. אנחנו צריכים להבין שזה בייצור, שזה בסקאלה ענקית, וזה במחיר שהוא שבריר מאיזשהו מחיר של חמאה, או של איזשהו שמן אחר. זה מאוד קשה לאכול בחוץ ולא לאכול אותם. אם אתם אוכלים איזשהו בשר באיזושהי מסעדה שמתמחה בבשרים, כנראה שזה לא יעשה על האש איתם. אפשר לבקש שהם יעשו זה בחמאה, אבל בשאר המקומות זה מאוד מאוד קשה, וזה שיקול של עלות מול תועלת שלכם. בעולם המערבי הכל 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 זה בשמני זרעים, אבל אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים.
טוב, יצא פרק מרתק, אבל אני חייב להגיד קצת מדכא, אז אם נצא קצת עם מה אפשר להסיק, אז קודם כל, בבית, עדיף לתגן עם חמאה או עם שומן מהחי כשאפשר. זאת אומרת שבחוץ לא צריך עוד בעיה עם שום מסעדות בשרים וכאלה, בדרך כלל, anyway, מתגנים אותם בשומן של עצמם. וכן, קשה להתחמק משומן צמחי בעידן שלנו.
כן, אני חושב שמה שחשוב לזכור, שהכי חשוב, שזה לא בריא לנו, שזה לא בריא ללב, גם אם זה מוריד את הקולסטרול, זה לא בריא ללב. זה מייצר דלקתיות, זה המון בעיות בגוף, זה בסופו של דבר יגרום בעיות. יש המון עדויות של אנשים שהורידו את כל השמני זרעים, והרבות חיים שלהם התחיל להשתפר, כי הם הורידו את כל הדלקת. וכן, זה איזשהו מיתוס שהוא יושב אצלנו, זה מאוד חזק, ואני מקווה ש... אנשים יבינו שזה רעל, שהם יודעים שאסור לעשן, גם אסור לאכול שמני זרעים. זהו, זה המסר.
אז תודה רבה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
קטוזיס, תזונה קטוגנית בעין מדעית עם תומר אביעד ואורי גורן.